חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הטוב, וזה לשגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, שהודיע בסוף השבוע כי ארצות הברית לא תיקח חלק בוועידה הבינלאומית שמארגנת צרפת להכרה במדינה פלסטינית. אם הצרפתים כל כך רוצים להכיר במדינה פלסטינית, שיחתכו חלק מהריביירה הצרפתית וייצרו שם מדינה פלסטינית. הם מוזמנים לעשות את זה, אבל הם לא מוזמנים להטיל לחץ כזה על מדינה ריבונית. שכוח למי שיציג את הצרפתים באור הנכון. הצרפתים שהיו לטובתנו לכאורה רק בימי המלחמה שלהם באלג'יר, ואחר כך לא החמיצו שום הזדמנות לפגוע בנו. מימי עם שטלטן וגאה שאמר עלינו דגול, דרך האמברגו שהטיל על הסטילים שקנינו אצלם, ועד למקרון שפועל לסייע לאולווי ישראל. אז נכון להיום ארצות הברית עוד איתנו, והשגריר שלהם לא החמיץ הזדמנות להוקיע את הצביעות הצרפתית. אבל יש עוד משהו טוב שיכול לצאת מהיוזמה הצרפתית. הם מודיעים שבכוונתם להכיר חד צדדית במדינה פלסטינית. לא משנה שתוכנית שתי המדינות די מתה. הישראלים ברובם מתנגדים לה, גם הפלסטינים, אבל במשך שנים שכנעו אותנו שלא כדאי להכריז על ריבונות ישראל ביהודה ובשומרון, כי האירופאים יכירו כתגובה במדינה פלסטינית. אז זהו, הם כבר לא מתכוונים להשתמש בזה כשוט ללחוץ עלינו. הם החליטו. אז גם אנחנו צריכים להחליט ולטרפד את ההכרה הזאת. ישראל צריכה להכריז על החלת ריבונות לאלתר. תוכניות מפורטות והצד המשפטי בהמשך. דרושה הכרזה, ישראל מהים עד לירדן. תודה רבה מקרון, תודה רבה הקבי.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני שי גולדן ואני השוטר הרע. את ההתבטאות של אליהו יוסיאן על אהרון ברק שמעתם? אם לא, זה הולך ככה. אסור שיהיה לו קבר במדינת ישראל, זה חילול עם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל, חילול מדינה יהודית, יש לשרוף את גופתו בעולם הזה ואת נשמתו בעולם הבא. מצד אחד, כולה אליהו יוסיאן, אדם שהתבטאויותיו הקיצוניות הן כבר חלק בלתי נפרד מהמותג שלו. אבל הוא גם חלק משיח פנימי ישראלי שבו אמירות קיצון הן כל כך סטנדרט, עד שלפעמים ימצא את עצמו אדם שואל, מה בעצם קיצוני בלקרוא לביבי בוגד ולאחל לו גורל דומה לשהו שעסקו? או מה לא נכון בטענה ששקמה ברסלר אחראית לטבח השבעה באוקטובר ויש לכלור אותה באשמת בגידה? כן, אתם יודעים, וגם אני, שאלה לא התבטאויות שזלגו מהשוליים למיינסטרים, אלא התבטאויות שנולדו בכלל במיינסטרים הנוכחי ומאומצות על ידי רבים, רבים מדי. אבל מה שמדאיג בעיקר בתופעה הזו היא העובדה שלא אחת מסתירה התבטאות קיצונית, לא רק שנאה ואלימות והיעדר שליטה על סוגרי המחשבה והפה, כי אם גם איזה הלך רוח שמאחוריו יש אידיאולוגיה של ממש. עכשיו, העובדה שבית המשפט העליון בראשות ברק ביצע מהפכה היסטורית ביחסים שבין הרשות השופטת לאלה המחוקקות והמבצעות והפר את האיזון ההכרחי ביניהן, היא כזאת שחשוב לנהל עליה דיון מעמיק, מנומק והוגן אינטלקטואלית. אבל כאשר יוסיאן אומר את הדברים שהוא אומר הבוקר, הוא מייצג תפיסת עולם והלך מחשבה שרואים בבית המשפט העליון אויב של ממש, וסכנה ממשית לישראל. ומכיוון שבישראל של ימינו ההסתה חדרה גם היא למיינסטרים, צריך לבדוק את מושאיה ונמעניה ולזהות שסכנה אמיתית כנראה נשקפת להם. מידי מטורף עם אקדח. ואומנם יוסיאן הוא רק מטורף עם מקלדת ומיקרופון, אבל הנחת היסוד צריכה להיות שמאזין לו, וגם מסכים איתו, איזה מטורף עם אקדח. אז על אהרון ברק צריך עכשיו להציב הגנה, כי היוסיאן עם האקדח מסתובב בינינו. זה כבר ברור לכולם, אני מקווה. והרצח הפוליטי והציבורי הבא כבר מבעבע בתוכנו, וחובה לעשות הכל, כולל הכל, כדי למנוע אותו.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
שלום שי,
ערב טוב. אני רוצה לשאול אותך אריה לגבי השוטר שלך. אתה לא חושש שהיה ונחיל את הריבונות באיו"ש עכשיו, העולם שגם ככה, איך נאמר זאת בעדינות, לא בעדינו במיוחד, יקצה אותנו מחמת מיאוס באופן סופי?
לא. כלומר, ברור לי שיהיו תגובות. היו תגובות נזעמות מאוד ואיומים אחרי חוק הגולן. ירושלים עוד איכשהו נבלעה בסערה של מלחמת ששת הימים, ואיכשהו נדמה לי, עד היום רוב המדינות לא מכירות במה שהחלטנו, למעט ארצות הברית ואולי עוד מדינות, אבל אני חושב שמה ש... קו המגמה שהולך באירופה ובחלק ממדינות דרום אמריקה הוא קו רע, הוא קו מסוכן, הוא קו שיכול להזיק לנו.
אין שאלה.
ואני לא חושב שאם אנחנו נחכה שהם יכירו ואז נעשה את זה, זה ישנה הרבה. הם ילחצו, נהיה תלויים בבטו אמריקאי, זה יגביר את התלות שלנו בהם, אבל אני חושב שזה המהלך היחיד שאפשר לעשות מול הכרה כזאת.
אני חושב שגם מה שמקרון וצ'ילה וכל החבורה הזאת מפספסים הוא, שגם אם הם יכירו במדינה הפלסטינית, הפלסטינים לא רוצים את המדינה הזאת. הרי הייתה להם כבר את המדינה הזאת 3 פעמים בערך, מידי ברק, אולמרט ורבין, כל אחד בדרכו. הייתה להם כבר את המדינה. הם לא רצו אותה פשוט, הם רוצים משהו אחר. הם רוצים את ישראל כולה, ולכן גם אם יכירו במדינה הזאת, והם לא יקבלו מדינה, כי זה אומר שהם יקבלו פרס על 7 באוקטובר, ואין שום עולם שבו אנחנו ניתן להם פרס על 7 באוקטובר, גם אם הצרפתים וחברים יכירו במדינה פלסטינית, הם יגלו שהפלסטינים יעשו גם להם מה שהם עשו לברק ולקלינטון ולפרס ולרבין, הם יגידו תודה, אבל אין צורך. אנחנו רוצים את תל אביב, את פתח תקווה, את מעלה אדומים, דברו איתנו כשזה יהיה שלנו.
נכון, ונדמה לי שזה מוכיח שהפלסטינים לא מעניינים את האירופאים.
נכון.
יש להם אג'נדה שלהם. הפלסטינים שם, הם לא שאלו אותם, הם לא שאלו אותנו, זה חד צדדי הפעם, לא רק נגדנו, חד צדדי נגד כולם. אנחנו מחליטים, ונדמה לי שאלה שמתעסקים שם בנושא יודעים שזה לא רציני.
עכשיו, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו היום, שני רומנו ואסף נבו, ואחרי על השידור סתיו קורנס. שוב, ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה. אגב, אריה, איך החג היטיב איתך?
החג היטיב איתי באיזה 2 קילו.
אני שמתי בדבר מוזר. הבלינצ'ס גבינה נעלמו מחיינו כולנו.
לא, 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 לא מחיי, לא מחיי.
אני חיפשתי בלינצ'ס כל החג, לא מצאתי.
אצלי עשו אותם בבית, לכן הם לא נעלמו. לא נעלמו. טוב, לענייננו, וענייננו יגעים, יגעים וכואבים. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
שלום, ערב טוב, חברים.
פיגוע קשה בעזה, המר עם לוחמי גבעתי עלה על מטען, על זירת מטענים, 3 חללים, אחד מהם מובא לקבורות בשעה זו ממש. מה היה שם?
טוב, בעצם האירוע הזה מתחיל כמה שעות קודם לכן, כאשר כלי רכב משוריין מסוג נמר של גבעתי, כתוצאה מתקלה טכנית נשרף, עולה בלהבות בתוך בפאתי ג'באליה, מגיעים לשם הקבאית של צהל, מלווה בכוח של גבעתי, כוח הבטחה, ולאחר פעולות שמסתיימות פעולות הכיבוי, הכוח יחד עם הקבאית מתחיל לעשות את דרכם לכיוון שטח ישראל, לא רחוק מהנקודה שבו היא התלקחה, הכוח עולה על זירת מטענים, כ-20 מטענים שמונחים במקום, רק 1 או 2 מתפוצצים, כל היתר כנראה כתוצאה מתקלה טכנית לא מתפוצצים. מה שמבינים בצהל זה שכנראה המחבלים הסתתקו באחד המבנים, ומשם גם הם יצאו כדי לבצע את הנחת המטענים. לא ברור אם המטענים הונחו קודם לכן, או שבמהלך האירוע עצמו, כלומר, כשהם התחילו בהתרחשות הצבאית בקרבת מקום, וההבנה שהכוחות יחזרו על הציר הזה, הם הניחו את המטענים. עכשיו, מה שמבינים בצהל זה שמיד לאחר הפיצוץ, כל היושבי הרכב נפגעים, 3 נהרגים במקום ו2 נפצעים, הם מקבלים טיפול רפואי והם פונים על ידי מסוקים של חיל האוויר לבית חולים.
הנפגעים הם מכוח הנמר שחולץ או מהכוח המסייע שבא ללוות?
כוח שיבטח את התנועה. ועכשיו מתחילים להבין בצהל, כאילו, תראו, זה בסוף שיטת הלחימה שכרגע מזהים בצהל.
אז זהו, אז זו בדיוק השאלה. יש 5 אוגדות בעזה כרגע. שוחחתי בחג עם קצין צמחנים בסדיר, שנמצא בעזה, יצא לחופשה מעזה בחג הזה, והוא אמר לי, תקשיב, אני כבר שבועיים שם לא ראיתי מחבל אחד בעיניים. אחד. לעומת הסבבים הקודמים, שבהם הוא לחם מול מחבלים, הרזיעה אותם, וגם לחם עם מרחקים יחסית קצרים. הוא אומר, לא ראיתי מחבל אחד בעיניים. כל מה שיש זה רק מטענים וירי צלפים.
נכון, אז בדיוק על הנקודה. עכשיו, אני חייב להחזיר אתם, מישהו מכם באזור המרכז גר?
כן.
אז אתם בטח שומעים לקראת השעה 10 בלילה את הרעידות שהבית רועד, או את הבומים האלה, האלכוהולים כביכול, שנשמע עם מי שעה 10 בלילה עד לפנות בוקר במהלך הלילה. אז זה בדיוק מה שצהל עושה, ואני רוצה להסביר. צהל מבין שחמאס משתמש בתפורה שנמצאת בתוך עזה. אותם בניינים שנשארו עדיין עומדים על תילם, מבנים שעדיין שבצורה חלקית כזו או אחרת הם נהרסו, אבל עדיין הם משמשים איזה פלטפורמה. מתחת לבניינים האלה יש פירים, בחלק מהמקרים יש הרבה מאוד פירים של מנהרות, ובעצם התעבורה היא מתבצעת מתחת לקרקע. המחבלים נעים עדיין באותם מנהרות מתחת לקרקע, יוצאים בפיר המזדמן שהם רוצים לבוא ולתקוע, להתקל או לתקוע כוח של צהל.
אגב, כמה מנהרות להערכתך צהל טרם חשף?
אפשר לדעת, כאילו, אתה יודע מה חשפת, אתה לא יודע מה לא חשפת. טוב. אבל מדברים על כמה אלפים של מנהרות שעדיין, חלקי מנהרות שלא נספו. עכשיו, מה שאני רוצה להסביר רק ברשותכם את המשפט האחרון, צהל פשוט ממוטט את הבניינים האלה. הוא מקריס את הבניינים האלה, ובדרך הזאת הוא בעצם גם פוגע במנהרות. מה הכוונה? ברגע שאתה מניח את הבניין על הפתח של המנהרה, אז אתה בעצם סותם אותה.
ברור.
ואתה הופך אותה ללא שמישה, וככה הוא עושה חובות פנימיים בתוך האזורים שבהם צהל מתמרן. עכשיו הוא עושה את זה באמצעות נגמשים ישנים שיצאו מכלל שימוש בצהל, השמישו אותם בצורה כזאת שהם מופעלים ברחוק כמו רובוטים, מעמיסים עליהם מטעני חבלה בעוצמה גדולה של כמה טונות של כל מטען, וברגע שהוא מגיע למקבץ בתים כאלה והוא פוצץ, אז גם אם הם לא קורסים, אחרי זה חיל ההנדסה נותן להם מכה עם D9 ומפיל אותם, ובעצם אתה מונע את היכולת של החמאס להשתמש במבנים האלה, בתפורה הזאת, כדי לצלוף ולפגוע בחיילי צהל, בין אם זה בירי נונטט, בין אם זה לצאת עם מטענים ולהניח אותם, כמו שראינו עכשיו, וראינו במקרים קודמים בימים האחרונים. ואגב, עוד דבר שצהל מזהה, זה שימוש בילדים. הרבה מאוד ילדים, הרבה מאוד את הקטע הזה שמולכים מסירים בכל למרכזי חלוקה לחפש מזון.
כפיתיונות? כפיתיונות לחיילי צהל?
כדי פיתיונות להבין קודם כל איך הכוח מתנהג, איך הכוח מטפל, איך לצפות אל הכוח. הילדים האלה הולכים בפרונט, אחריהם הולכים המחבלים בזווית במרחק כזה או אחר, כדי להבין, ללמוד, להכיר. וזה בדיוק אחד הבעיות הכי גדולות של ישראל כרגע, של צהל, של החיילים, זה שמתמודדים מול גרילה אכזרית במיוחד, כי אפשר להגיד את זה ככה צינית ואכזרית. ראינו גם הבוקר את מה שקרה באזור רפיח עם החלוקה של המזון, כאשר המונים כביכול רצים לכיוון המתקן החלוקה, בצורה מאוד מאיימת על הכוחות, מה שזה סתם בסופו של דבר גם לבצע ירג באוויר, ואחרי זה ירד לכיוון מסות גוף כדי לעצור את ההמון מפני הסתערות על המתקנים.
אז זו השאלה, אנחנו באמת יורים באלה שמנסים לפרוץ אל מרכזי החלוקה ולקחת אוכל לא לפי התור ולא לפי הסדר?
אין לנו בעיה שיפריצו למרכזי החלוקה ברמת הבסיס, כמו שהיה במקרה הראשון, ביום הראשון. יש לנו בעיה זה שמסתכלים את החיילים או את המאבטחים שיש במתקנים את האמריקנים. וברגע שצהל מזהה שיש נראה של רבבות שרוצים לבצע בעצם לא לגנוב את האוכל, האוכל זה רק העזבה, אלא לפגוע בכוחות, בדברים שמסביב, זה מה שמטריד, ולכן הם נדרכים ומבצעים את הירי. אגב, מה שיחסו לישראל בסוף שבוע, זה לא היה, זה היה בדיוק הדבר הפוך, התקליט שכביכול צהל ירה לעבר אזרחים, אז בסוף הסתבר שחמאס ירה על האזרחים האלה כדי למנוע מהם להגיע למתקנים האלה. יש שם שימוש ציני מאוד של חמאס כדי לשבש את כל המהלך הזה של חלוקת האוכל, מהסיבה הפשוטה, כי בחמאס מבינים שברגע שהאמריקאים וישראל יצליחו להעביר את המנות סיוע האלה מעל הראש של חמאס, הוא בעצם יהיה לא רלוונטי מול האוכלוסייה המקומית, ולכן הוא עושה את כל הפרובוקציות האלה, אחד, לשלוח הרבה מאוד המונים כדי להסתער על העמדות של צהל ושל האמריקנים, מצד שני, למנוע מהקהל להגיע לקבל את המנות מזון שלו, ועכשיו צריכים פה גם הצבים של ברזל וגם מקצוענות של כוחות, שידעו לעשות את העבודה כדי למנוע את הרצונות של חמאס.
אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה.
תודה, ערב נעים.
שומע חלק מהדברים לפחות, האלוף במילואים יעקב עמידרור, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, עמית בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
חלוקת המזון, המבצע הזה לחלוקת מזון באמצעות חברה אמריקאית, להבנתך מצליח או לא מצליח?
תראה, עד עכשיו זה מצליח, אבל פה מה שיקבע זה לאורך זמן, לא אירוע, לא שבוע אחד, אלא אם הם לא יצליחו להרוס את החמאס, לא יצליח להרוס את השיטה, והעזתים ימשיכו לקבל אוכל מעל לראשו, זאת תהיה הצלחה גדולה מאוד. ואני לא יודע להגיד היום אם יצליחו או לא, זה עכשיו עניין של סבלנות שלנו מול העצבנות שלהם.
אתה יודע, אחת השאלות המעניינות היא כמה מהסיוע הזה באמת בסופו של דבר מגיע לאוכלוסייה. יש שם חמולות באמצע, חמאס באמצע, כל מיני גורמים פרטיזנים באמצע, כמה מזה באמת מגיע לאוכלוסייה? כי אנחנו גם נותנים את הסיוע וגם בסוף הוא לא מגיע לאוכלוסייה וגם חוטפים את האש הבינלאומית.
אבל זאת שאלה שננשאלת על כל חברה כמעט במזרח התיכון, כמה מגיע לעם מתוך מה שגורמי הכוח בדרך לוקחים. אנחנו לא יכולים לשנות בהזדמנות חגיגית זאת שאנחנו נמצאים שם את השיטה העזתית. נגיד אפילו שהיינו שולטים ממשל צבאי ישראלי לכל דבר. נו, עכשיו היינו מביאים לכל אחד הביתה, ואומרים לו, ותשמע, ואם יבוא השכן ויעם עליך, אל תיתן לו. אין, אנחנו לא יכולים לפתור את כל הבעיות של החברה הפלסטינית בהזדמנות חגיגית זו. זו חברה שבה ההנהגות מושחתות דרך קבע, והחזקים לוקחים.
לא, זה מוסכם, המדרור, אני מוטרד רק מהעובדה שהרי העניין הזה הפך להיות אירוע, עניין בינלאומי שמזיק לישראל. והשאלה זה אם אנחנו באמת יכולים לייצר מצב שלפחות מראית העין תהיה, שבאמת אנחנו עושים ככל יכולתנו כדי...
אם לא יהיו שם יריות, אז מראית העין תראה יותר בסדר. האם זה יפתור לנו איזושהי בעיה בעולם? לא.
טוב, נעבור לאיראן, אריה?
אולי עוד שאלה אחת ביחס לעזה, האפשרות הזאת לחלק מעל הראש של חמאס. אתה אומר, הזמן יוכיח אם זה עובד או לא. ואנחנו שמענו הרבה מאוד ביקורת בשבוע שעבר על כך שבעצם ישראל מממנת את הסיוע, ומעניין שהביקורת הזאת נשמעת בעיקר מאנשים שהשימו אותנו שאנחנו מרעיבים את עזה. אז נניח שאנחנו באמת מממנים אותו, זה טוב או רע?
שהעולם צבוע, תודה רבה.
לא, אבל אנחנו, אצלנו אמרו, אצלנו האשימו, אתם, ישראל מממנת וחשפו איזה שרשרת העברת כסף לאותו גוף. זה בסדר שאנחנו נממן את האוכל הזה?
העברת האוכל היא חלק מהמלחמה, היא חלק מהניסיון לייצר מצב שבו החמאס לא שולט ברצועה. אנחנו פוגעים ביכולות הצבאיות שלו, ואנחנו פוגעים ביכולת השלטון האזרחי שלו. הכל עולה כסף. זה מגיע one way or another, זה ממש לא מעניין אם זה יצליח.
טוב, נעבור לאיראן. דוח של סבא מזהיר שאיראן כבר יש לה אורניום מועשר שמספיק לייצר אל 10 פצצות גרעיניות, והם כנראה ממשיכים לייצר אותו. ידיעה כזאת משפיעה על ארצות הברית במסע ומתן שלהם שם, או שהם אומרים כן?
אני לא יודע מה משפיע על ארצות הברית ומה לא. אני לא מתכוונר להבין איך עובד המוח האמריקאי, איך עובד הממשל האמריקאי. זה צריך להשפיע עלינו. אנחנו צריכים להבין שאם לא יהיה הסכם טוב, לא תהיה לנו ברירה, ואנחנו נצטרך לתקוף באיראן. איך לתקוף, מתי לתקוף, מה לתקוף, שאלה מאוד מאוד. אבל אנחנו לא יכולים לאפשר לאיראנים להמשיך בהתקדמות בתוכנית הגרעין שלנו.
ואנחנו יכולים לתקוף בלי גיבוי ואור ירוק מאמריקאים?
אנחנו יכולים לתקוף פחות טוב, אבל אנחנו יכולים לתקוף, כן.
תגיד, שתי שאלות. א', האם יכול להיות שכולנו קצת עיוורים, ומצב הרבה יותר חמור מבחינת התקדמות תוכנית הגרעין האיראנית, כי גורמי המודיעין לא הצליחו לאתר עד הסוף את כל מה שיש שם.
אני לא יודע למה אתה אומר את זה.
אני שואל, אני לא יודע.
אני חושב ש...
על מה מסתמכות הערכות של סבא למשל?
אני לא, המסתמכות של סבא זה לא על מודיעין, זה על ביקור שלו שם ועל פיקוח שלו שם.
אוקיי.
אנחנו מעבר לביקורות של סבא אמורים לייצר מודיעין, בזמנו הצלחנו לייצר מודיעין בכלל לא רע, אני לא יודע מה מצבו היום, אבל זה אחד התפקידים הכי חשובים של המודיעין.
ובהיבט של שיקום יכולת ההגנה האווירית של איראן, שמעתי את השר לשעבר יואב גלנט אומר לפני כשבוע, שחלון ההזדמנויות לתקוף באיראן הוא לכל היותר באורך חודשיים. ואנחנו קוראים גם שבאמת הם שיקמו במידה מסוימת, גדולה יותר או פחות יותר, את מערכי ההגנה האווירית שלהם, עד כמה באמת גם הזמן מבחינה הזאת יהיו פקטור.
אני לא יודע, אני לא תראה, זה מאבק של מרוץ שהוא כל הזמן. הם כנראה למדו את החולשות שהיו להם בעקבות התקיפה שלנו, ושיפרו את יכולת ההגנה שלהם. אולי אפילו תקנו חלק ממה שאנחנו פגענו בו. אבל גם אנחנו למדנו את הלקחים, והיום בטח אנחנו מוכנים הרבה יותר טוב מאשר היינו כשתקפנו. ולכן זה נכון שהצד השני משפר, אבל זה לא נכון לחשוב שאנחנו לא משתפרים. ולכן זה מין מאבק קבוע כזה, שרק מי שבקיא בפרטי הפרטים יכול להגיד לך, להבוקר מצבנו יותר טוב. יכול להיות שמחר בבוקר זה ישתנה, אבל להבוקר מצבנו יותר טוב. או לומר, תשמע, אם נחכה 48 שעות, מצבנו ישתפר מאוד, כי יש לנו בכיס משהו שבעוד 48 שעות יהיה מבצעי, אין לנו אותו היום. כי בסוף זה מאבק קבוע בין היכולות שלהם ליכולות שלנו.
ואגב, האמריקאים, אנחנו רואים למשל תקיפות ישראליות באיראן שמבוצעות על ידי עשרות כלי טייס, כולל מטוסי ליווי ותדלוק וכן הלאה.
בתימן.
בתימן, סליחה. כמה באמת ריאלי להאמין שישראל, עם כוחה הצבאי בהחלט משמעותי, מסוגלת לאתגר הזה בכלל של לתקוף, אני מניח, בכמה גלים, אולי אפילו לאורך כמה ימים, את מתקני הגרעין האיראנים, בלי שהאמריקאים שם?
תראה, התקיפות שלנו בתימן הם התרגילים הכי טובים שחיל האוויר יכול לעשות. זה מרחק יותר גדול מהמרחק שצריך לטוס לאיראן, זה מורכב מאוד, ונותן לחיל האוויר המון ביטחון ביכולת שלו, שנקרא לה הטכנולוגיסטית. ואחרי זה יש את הבעיה של איך מתגברים על ההגנה של המקום, וההגנה של התימנים שונה מההגנה של האיראנים, הרבה יותר פשוטה, אבל בחלק הטכנולוגיסטי זה מקנה הרבה מאוד ביטחון לחיל האוויר, שהוא יכול לקחת כמות גדולה של מטוסים, להביא אותם מרחקים מאוד מאוד גדולים, ולעשות את זה יותר מפעם אחת אם צריך. האם אפשר לעשות את זה כמו האמריקאים, שנמצאים במרחק של כמה מאות קילומטר, גם בטווח של 1,500 קילומטר? התשובה היא לא, כי זה כבר טיסות ארוכות מאוד, עם סיבוכים של לפחות פעמיים תדלוק, זה לא איזשהו דבר פשוט שאפשר לעשות אותו בשגרה, אבל אפשר לעשות אותו לאורך זמן, כאשר יש אינטרוולים בין מטס למטס.
אמרת שאנחנו לא יודעים לנחש מה האמריקאים יעשו במסע ומתן עם איראן, אבל אולי בקשר למסע ומתן עם החמאס, הניחוש שלנו יכול להיות יותר קל. חמאס אמר על מתווה ויטקופ, לא. הוא אמר לא, הוא אמר כן, אבל בסוף זה לא, וגם האמריקאים אמרו שזה לא, אבל במקביל חמאס הודיע, אנחנו מוכנים לפתוח מסע ומתן, כאילו לא היה כלום עד עכשיו. ארצות הברית להערכתך משתמשת בהצעה הזאת, ובאמת מחדשת את המסע ומתן איתם?
אני לא יודע, אנחנו צריכים להמשיך את הלחץ הצבאי, כאילו אין מסע ומתן, בניגוד לאיראן, שם בזמן מסע ומתן, קשה מאוד יהיה לנו לתקוף, יותר קשה מאשר אחרי הסכם, כי אם יש הסכם, אנחנו אומרים לך, זה הסכם גרוע, הוא לא מחייב אותנו, אנחנו יכולים לתקוף. אנחנו מדינה ריבונית, אנחנו יכולים לתקוף. לא טוב המצב הזה, גרוע המצב הזה, אבל אנחנו יכולים לתקוף. בעזה המצב שונה לחלוטין, אנחנו יכולים לתקוף תוך כדי המסע ומתן, כי התקיפה שלנו, או הלחץ שלנו על החמאס, הוא חלק מכלי המסע ומתן שיש לאמריקאים, היד האמריקאים מבינים את זה, ולכן לא דרשו מאיתנו במהלך המסע ומתן להפסיק את האש. לאן זה יוביל, אני לא יודע להגיד, כי זה תלוי בסוף בשניים שלושה אנשים ברצועה, אבל אני לא יודע מה הם יחליטו.
אם זה בסדר שאני נדוד קצת לגבולנו הצפון מזרחי, ונדבר על הסורים, איך אתה רואה את הסיטואציה שם?
ליהודי כמוני, שהיה קצין המודיעין של פיקוד הצפון לפני, כמה לא נעים להגיד, 30 שנה יותר, 40 שנה עוד מעט. זה ממש מעניין לראות. ממש מעניין לראות את ההתגלגלות של סוריה, ואני בעד לתת צ'אנס בשיחות עם
ג'ולני.
ג'ולני שנהיה שרה, וקיצור, כן. האם הוא זאב באור של כבש או כבש באור של כבש, אני לא יודע להגיד. מישהו אמר לי, הדרך הישדה לבדוק את זה, זה מה מלמדים בבתי הספר, כי שם אי אפשר לרמות, כל השאר אפשר לרמות.
שמע, אז הוא מפזר אמירות מאוד מעניינות ומאוד מתונות.
כן, אבל כל האמירות האלה, בערבית יש פתגם שאומר שאין מכס על מילים.
כן.
חשוב שזה בעברית, אוקיי.
לא, טעית. המקור הוא ערבי, ויהודים לא שילמו מכס, אז לא היה להם בעיה. לערבים היו מדינות הרבה זמן, אז הם ידעו מה זה מכס. ולכן, כל מה שהוא אומר זה נחמד. אתה לבחון אותו במעשים, והמעשה שבו אי אפשר לרמות, בכל אפשר לרמות, כולל למנות אישה להיות שרה. בדבר אחד אי אפשר למנות, הטקסט הם למדו בתי הספר.
וזה ייקח לנו שנים לדעת מה הם מלמדים.
לא, מאוד מאוד קל לדעתי, נבקש מאיזה מדינה שיש לה שמה, זה ונבקש להתקבל. לא, הנקודה היא שאנחנו צריכים לתת צ'אנס. יכול להיות שהאדם הזה בדרך בין היותו מורה צאצא של אל-קאידה ודאש אל היותו שליט של סוריה, הבין שאין דרך לנהל את סוריה כמו שאולי היה באופן תיאורטי. כי יש עולם, ובעולם הזה צריך להתחשב, ואם הוא רוצה כסף שישקיעו בו ויבנו אותו, אז הוא לא יכול לחיות את חייו הקודמים. האם זה לעולם ועד, אני לא יודע. האם הוא יכול להתהפך, הוא יכול כנראה להתהפך, אבל אם קבל 20, 30, 40 שנה של שקט, שיאפשר לנו ברמת הגולן להתחזק, לבנות, להיבנות, אז זה הישג מספיק מספיק טוב, ואני אומר כמי שעוסק בסוריה באינטנסיביות, אתה יודע, 40 שנה מה שהייתי כמובן בצפון, מדהים לראות את מה שקרה שם, שרשרת האירועים שהובילה בסופו של דבר, בגלל ההצלחה של צהל במדינת ישראל לעשות מה שעשתה לחיזבאללה ולאיראן, הביאה לתוצאה הזאת.
אני חושב שאלה שהמציאו את הפטנטים הביפרים לא חשבו שזה יפיל את אסד. זה באמת היה רחוק. אבל תגיד, התייחסנו מעט מדי לעובדה שכל אוסף המסמכים והחפצים של אלי כהן הגיע לידינו, כנראה לא, אולי לא בסיוע ישיר, אולי בעצימת עין, אולי ממש בסיוע ישיר של אל-ג'ולני הזה. התייחסנו לזה מעט מדי כאל איתות?
לא, אני חושב שהם במדינת ישראל, האנשים שעוסקים בנושא, הבינו את זה כאיתות, ומתנהגים כאילו הם הבינו את זה באיתות. אנחנו לא משתוללים בסוריה, אנחנו נזרים מאוד, ונגיע לאיזשהו מודוס ויוונדי, מתחת לשולחן, כמו הרבה דברים במזרח התיכון. פעם מישהו שאני מכיר אמר, במזרח התיכון יש על השולחן, יש מתחת לשולחן, ומתחת לשולחן זה מאוד צפוף. אז הרבה דברים הם מתחת לשולחן, וזה בסדר, זה העולם הזה, צריך להבין שזה חלק מהעולם, אנחנו מעדיפים שזה יהיה על השולחן, אבל אם אין לנו הסדרים מסודרים מתחת לשולחן, מעולה.
יעקב עמידרור, תודה רבה, מרתק הרגיל, תודה רבה אדוני.
בבקשה.
תודה רבה. מי איתנו עכשיו?
שרי רוט, נכון? פרשנית פוליטית, אתר חרדים 10, היום נפגש מוטי בבצ'יק עם בני גנץ, יושב ראש המחנה הממלכתי, וגם פגישה מכרעת של עשיות החרדיות הערב עם יושב ראש תחובת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין, אחרי יוחרה, האם מפרקים את הממשלה? שלום שרי. שלום.
שרי רוט, שלום לך, אתר חרדים 10. מה את אומרת, הם עושים רעש וצלצולים, או שהם מתכוונים באמת לפרק?
זה שמוטי בבצ'יק נפגש, זה רעש וצלצולים, בגלל שחסידות גור תמיד הייתה מיליטנטית ורצתה לפרוש, אלא מה, שהיא לא יכולה, יכולה לפרוש לבד, אבל זה לא יעשה לאף אחד שום מכה בלב. הפרושה, ואולי הייתה יפרוש גם סגן השר טסלר, זה שום דבר, זה אפילו לא מכה קלה בכנף. השאלה הגדולה היא האם יחד עם חסידות גור יפרשו גם שאר המפלגות, כשמי שבעצם כרגע מחזיק את היד על הסכר, זה, או מי שמעבד קרש ההצלה של נתניהו, איך תרצו לקרוא לזה, זה הרב הירש ממנהיגי דגל התורה, שהוא בינתיים ביחד עם האדמור מבלז, הם מתנגדים בינתיים לפרישה, בהדגשה בינתיים, כי ככל שנתניהו יגלה אדישות כלפיהם, הוא די מגלה אדישות, משיחות עם אנשים שעמדו מולו, הוא די מפהק, ביולי אדלשטיין יש לו כל מיני רעיונות יפים ונחמדים יותר להכין לנשק מאשר משהו שהציבור החרדי יוכל להכיל. כלומר, הציבור החרדי אין לו בעיה עם הגיוס לאלה שלא לומדים, אבל הבעיה היא בנושא של הסנקציות. כלומר, אם אתה לא מגיע למכסה, חסר לך אחד למכסה או לא יודעת כמה, יופעלו הסנקציות וחזרנו לנקודה שאנחנו נמצאים בה היום, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? ופה בעצם הצדדים מתבצרים איש בעמדתו, המלחמה עדיין ברקע, החרדים אומרים, אנחנו לא רוצים בכלל את המלחמה הזאת, מבחינתנו יחזרו החטופים לאלתר, ותסתיים המלחמה. נתניהו החליט שירות המלחמה, ואנחנו צריכים לשלם את המחיר.
אגב, אז למה, אם כך זה, ואני יודע שהם מאוד מאוד יונים בהיבט של החטופים, למה הם לא מפעילים לחץ גדול ברבה על נתניהו להשיב את החטופים, ואז גם לקבל גם נקודות זכות בקרב הקהל, מה שאולי ירקח את הביקורת על ההשתמטות?
אני חושבת שהם כן אומרים, להפעיל לחץ על נתניהו אתה לא יכול, כי נתניהו יש לו את השיקולים של נתניהו.
לא, פוליטיים, זאת לחץ פוליטי, בדומה לחוק הגיוס, להפעיל גם לחץ פוליטי בהיבט של החטופים.
תראה, נתניהו בסוף חושב פוליטיקה מה טוב לנתניהו, לא מה טוב לגפני ולא מה טוב מה טוב לבפני.
זה ברור.
נתניהו רוצה לדעת מה הכי טוב לנתניהו. ונתניהו בעת הזו מאוד טוב ללכת למערכת בחירות, כמספר חינך את החרדים, לא נתן להם את החוק שהם ביקשו, לא נכנע להם. הוא ישלם על זה מחיר בקואליציית העתיד, אבל יכול להיות שהוא מתכנן קואליציה עתידית עם גוש השמאל ובי החרדים, למשל, יכול להיות שהוא חושב שגוש ימין על מלא לא נתן לו לשלוט אמיתי, והוא לא יכול לחזור לאותה בדיחה פעם שנייה. יש לו את השיקולים של עצמו, וכמו שזה נראה לאנשים שעומדים מולו או מול אנשיו, הוא לא לאות לפתור את הפוח אדמה, לא את הזה ולקרר אותו. הוא די מרוצה אפילו מהסיטואציה. זאת אומרת, תוך כדי מערכת הבחירות הוא יעשה משהו לסיום המלחמה, יעשה איזה אוקוס פוקוס, יגיד, הנה, עכשיו זה ניצחון מוחלט. הרי בכל רגע נחותון אתה יכול להציג את המצב ויגיד, עכשיו זה ניצחון מוחלט. חיסלנו את משפחת סינואר על כל ענפיה, הנה הניצחון המוחלט. עזרנו עוד כמה חטופים, הנה הניצחון המוחלט.
השאלה, שרי, היא בעצם, אוקיי, נגיד שהם באמת לא מבלפים, שוברים את הכלים, מפרקים את הממשלה, קובעים תאריך לבחירות, האם בממשלה הבאה הם גם מפירים את הברית עם נתניהו ואומרים אנחנו פתוחים להצעות, ואז יכול להיות שבנט, גנץ וכל החבורה הם אופציה אמיתית עבורם.
קודם כל, מאחורי הקלעים יש פגישות כל הזמן עם אנשים שקרובים לבנט, גורמים חרדיים, מפגשים ומכחישים, זה מין ריקוד תימני כזה, צעד קדימה שניים אחורה. כל פגישה כזאת מלווה בהמון המון הכחשות, ואני נשבע לך ונבטיח לך שמה פתאום ולא נפגשנו ולא פזלנו לכיוון, אבל הכל יודעים על הפגישות האלה, והנה בפגישה נפגש עם גנץ, אולי אפילו רצה שידעו שהוא נפגש עם גנץ, אבל יש גם פגישות כאלה שנעשות בשושו. אני לא רואה את החרדים חוזרים שוב לכיס של נתניהו עם השעשוע הזה של ימין על מלא, הם לא היו שבעי רצון מהקואליציה עם סמוטריץ', בן גביר היה קצת יותר טוב, תלוי למי, לשס פחות, לחרדים האשכנזים יותר טוב, אבל אני לא רואה שהם חושבים שהימין על מלא יצא להם מזה משהו, ומי שמסתובב ברחוב החרדי, ואני מסתובבת שומע, אמירות מאוד קשות על הממשלה הזאת, כמו שהציבור קורא לה, ועל החקים שלנו שלא משיגים שום דבר, כשאתה מנסה להסביר להם, זה לא באשפתם, זה מה יש, זה נתניהו לא יכול, לא מצליח, הם לא קונים את זה, הם רואים בחברי הכנסת החרדים אלה שאשמים, בשס אתה שומע אמירות קשות נגד דרי, שרק דואג למינוי מי שהוא חפץ בעיקרו, ולא מספיק דואג לחוק הגיוס, אני לא יודעת אם זה נכון, אני רק אומרת מה אומרים בשטח, ועל הרקע הזה אני לא רואה את החרדים, בכל אופן לא האשכנזים, וישרים קו עם עוד קואליציה של נתניהו. לדרי יש קצת יותר בעיה, הקהל שלו מאוד פרו נתניהו, מאוד ביביסט, רוב הקהל שלו לפחות, ויהיה לו קצת קשה, לכן דרי שותק, דרי לא רוצה לראות כמי שהוא זה שפירק את הקואליציה. כל מה שהוא עושה הוא יכול לעשות רק בסתר ובמחשכים, כלפי חוץ, הוא מחייץ לנתניהו, מגיע לקבינט, משלב איתו ידיים, ומראה שהכל בסדר, בסתר ליבו חושב מה שחושב, וחייב לשחק את המשחק. אבל אני לא חושב שנראה אותם בפלקטים במערכת הבחירות, ביבי צריך אריה חזק, והבטחות כאלה של צ'ק פתוח לביבי, אנחנו אצלך בכיס. אני לא חושבת שהדבר הזה יחזור על עצמו.
דרי אולי שותק, אבל יאיר לפיד יצא היום בפתח ישיבת עשייה, נדמה לי, בהודעה לחרדים, תדעו לכם שנתניהו עובד עליכם. כלומר, הוא רק מנסה לסחוב זמן עד סוף המושב, להרוויח. הם לא יודעים את זה? כלומר, הם זקוקים לו? או שההודעה הזאת היא סוג של איתות מלפיד? דברו איתנו.
לא חושבת שלפיד יכול לתת להם משהו בקשר לחוק הגיוס. בוחרים שלו, אלה שתומכים בו, לא ייתנו לו את זה. אם מישהו יכול לתת זה, אולי גנץ, אולי בדשאל, אולי. בנט יכול להיות יותר לארג', כי הבוחרים שלו עדיין לא ברור מאיפה הם באים ולאן הם הולכים, והוא הרי לא אומר כלום, אז הוא יכול להגיד לכל אחד משהו אחר. ולא נראה לי שלבנט יש בעיה גדולה עם זה שכרגע הוא יבטיח בחרדי משהו, ואחר בחירות יגיד, טוב, לא הצלחתי, או זה לא עלה בידי. והוא לא כן יצליח, יכול להיות שבאמת הוא יבוא לגוש, הוא ירכיב, יגיד, תקשיבו, אין לנו ברירה, רוצים את החרדים. אולי זה עדיף לנו על הגוש הערבי, אולי זה יבוא לציבור יותר טוב בגרון, וניתן להם את מה שהם רוצים, גם נסיים את המלחמה, אז יהיו צריכים פחות חיילים, והכל ישתנה, כל השיח הציבורי ישתנה, ובפרט שנצליח להוריד את נתניהו מכיסאו, אז בכלל הבאנו לציבור המרכז שמאל הישג, ויכול להיות שהוא כן יצליח להעביר את זה בגרון. בכל אופן, החרדים מרגישים בשיחות איתם, הם אומרים, יותר גרוע ממה שאנחנו נמצאים בו היום, לא יהיה. זו התחושה.
אז נדמה שאולי אנחנו מתקרבים לרגע המשמעותי שהוא לא עוד ברברת, אלא אולי באמת משהו גדול עומד לקרות בקרוב.
האמת היא שמי ששומע אותי באולפנים בתקופה האחרונה, אני זאת שכל הזמן אומרת קפצונים, קפצונים, פיקות, פיקות. הפעם כבר בימים האחרונים, אולי אפילו בשבועיים האחרונים, אני לא מזלזלת באיומים. לא בגלל גור, אלא בגלל הצלע הליטאית, בלזאית, שאני רואה אותה מתקרבת לרגע האמת.
מעניין מאוד.
שרי רוט, פרשנית הפוליטית באתר חרדים 10, תודה רבה לך.
תודה רבה, ערב טוב.
ערב טוב. היום החלה חקירה נגדית של נתניהו במשפטו, שלב חשוב מאוד, לא ברור כמה יימשך, שנה, שנתיים. שלום וערב טוב לעורך הדין ציון אמיר, מומחה למשפט פלילי.
שלום, ערב טוב.
אנחנו יודעים להגיד כבר משהו על הקו של התביעה בחקירה הנגדית הזאת? אנחנו נעסוק בנתונים, כמה פעמים נתניהו אמר, לא זוכר, 1788 פעמים, והאם זה דבר כזה משפיע על השופטים?
לא, ממש קשקוש בעיניי. אני חושב שזה לא משהו רציני באופן מיוחד. יש לזה אפקט, אפקט,
ציון, רק המיקום שלך גורם לקליטה מעט משובשת, אז אם תוכל לחפש איזה נקודה שהיא אולי יותר פתוחה.
זה שי?
כן, זה שי, אלן.
אלן שי.
הנה, עכשיו שומעים מצוין, אני מצוין, שומע אותך אפילו יותר טוב. יופי, תודה.
זה לא קוריוזי, אבל זה על גבול הקוריוז, כן?
כן.
לשאול שאלה כזאת, אני יכול לשאול אותה מכל כיוון. 1788 פעמים שאלו את אותה שאלה, נגיד, אז קיבלת 2,000 תשובות דומות. לאותה שאלה, לאותה סוג של שאלות. זה טכניקה, טכניקה של שאלות. זה יכולה להיות. אז זה בסדר, להגיד, לא זוכר. אבל אם זה רציני, אז מה יגיד התובע כשנגלה שהרבה מאוד מידי התביעה אמרו לא זוכר 2,555 פעמים. הספירה הזאת, התחרות הזאת, היא לא מקדמת אף אחד. עכשיו, כשמדובר בשופטים מקצועיים, ככה אנחנו נוהגים לכנות את השיטה שלנו, שיטה שבנויה על שופט מקצועי, להבדיל מ...
מושפעים.
כן. אז זה פחות עושה רושם. בסוף המבחן יהיה מבחן של מהות, לא של רטוריקה כזאת. לא, זה לא ייחתך על המשפט האלמותי של ג'וני קוקרן ב-1995 בסיכומים של רוג'ר סימפסון, כשהוא אומר, if he doesn't fit,
if the glove don't fit, you must quit.
כן, לא, אתה עושה את הגלוב, אבל הוא החזיק ביד.
If it doesn't fit.
זאת אומרת, if it doesn't fit, כשהוא מחזיק את הכפפות, מול העיני המושבעים, you must quit. אז זה לא ייגמר פה, אצלנו זה לא יעבוד.
אז זהו, אז בהיבט הזה, שוב, הערכה ששמעתי מכמה משפטנים, אני אשמח לשמוע גם את הערכה שלך, שהיא מן הסתם מהטובות שיש בארץ. אני שומע שתיק 4,000 הוא מבחינת... כמעט גמור ועבוד עבור הפקליטות, גם תיק 2,000 ראוע עד כמעט בלתי סביר שתוסק בו הרשעה, ושרק תיק 1,000 הופך להיות התיק המרכזי שאפשר, שהתביעה תוציא ממנו משהו, ולכן בעצם השלב הזה שבו התביעה חוקרת את נתניהו הוא ממש make or break במשפט הזה.
נכון, ואני אקח אותך לעוד איזשהו, תראה, אתה יודע, אתה צריך לדעת לספר את הסיפור, הליטיגטור בתוך האולם. אתה צריך את הנרטיב שישלוט בתוך הדיון, והנרטיב ששולט בתוך הדיון, הגדרת אותו. אתה יודע, הם עובדים על התיק הזה כבר שנים ארוכות, זה ייקח עוד אולי כמה שנים נוספות, ובסוף זה יחתך על השאלה או איך שהצגת את זה שי. מה הנרטיב שבסופו של התקבע בתודעה, לא רק הציבורית, גם אצל השופטים, אז יכולים להגיד, תראה, שופט שמאיר באמצע המשפט, אולי הוא שנה את דעתו. למרות העובדה שגם זה נכון, השופטים לא ישנו את דעתם. אני מוכן לשים, להתערב על זה. מפני שכשהם אומרים, אין לכם תיק בתיק השוחד, אז נגמר תיק. הנרטיב לא יכול להשתנות יותר, מדוע? מפני שקודם כל הם בודקים את ראיות התביעה, הם אמרו את זה אחרי ששמעו את ראיות התביעה המרכזיות, והוא אין תיק. זאת המשמעות, הם חוץ מלהתחנן, או לאכוף, או לכפות על התביעה, חזרה מהאישום הזה, אמרו בעצם הכל. זה לא יכול להשתנות, כי נתניהו לא זוכר אומר, לא זוכר אלף פעמים. זה לא עובד ככה.
תגיד, אתה חושב שהם טעות אסטרטגית, התביעה, אתה טעות אסטרטגית בכך שניסתה ללכת לכל רוחב הזירה ולא הסתפקה נניח בשלב ראשון, רק תיק אלף ועליו להילחם?
קודם כל זה טעות אסטרטגית, זה אין ספק, מפני שברגע שנופל העמוד המרכזי, כן? אז הוא עלול לגרור מפולת של כל היתר. רק אני רוצה להזכיר לך, אלעד, טוב ש... טוב שאלת אותי את השאלה הזו, מפני שאנחנו זוכרים, או התפרסם לפחות, שהיה ויכוח בין חלק מהטובים, בתוך צוות הישראל מסתברה, שהקים בזמנו, אביחי מנדלבליט, שבלי תיק שוחד אי אפשר ללכת. אי אפשר ללכת עם היתר. כי בלי זה יש קושי רב. במהות. אז בוא נלך על תיק שוחד, ואת יודע מה, פה אני עכשיו מנדב איזושהי הערכה, שגם היא התפרסמה, אני חושב שאולי היא באה מפיו, אולי, אני לא זוכר נכון, מפיו של אולי אלשך כמפכ"ל, שאף אחד לא יאמין, שכשיגישו כתב אישום על שוחד, שזה לא יגמר בהסדר טיעון, על היתר. ואז, ופה טעות טקטית, ואסטרטגית.
זאת אומרת, הם הניחו על השולחן אקדח בלי כדורים, בעצם. מטאפורית, כמובן.
כן, ברור, מטאפורית. למרות שבימים האלה צריך להיזהר
למטאפורית.
את הרגע הקומי היום סיפקה תביעה בעלת דמות שלא הייתה מוכרת לנו בכתב האישום הזה, כלומר בקס בני.
בהחלט, דמות...
ומסתבר שבשנות ה-90, באיזה... קשרים מוקדמים של מילצ'ן עם נתניהו, הוא נתן בובת בקס בני לאבנר, שהיה בן 5, ולטענת התביעה, שרה ביקשה בובה יותר גדולה. עכשיו, מי מעלה את הטיעון הזה? תביעה? תביעה במדינת ישראל?
אני אגיד לך את האמת. אני מכיר יותר את יונתן תדמור, עוד אחרים, את יהודית קצת פחות, את ראש. אתה יודע מה? אני לא מבין אותם. לפעמים אני לא מצליח להבין אותם. אני ראיתי אחר כך בעקבות העניין הזה, אתה זוכר איך נפתחה הסדרה של בקס בני, עם איזשהו סרטון ציבוני.
אולי שי, אני כבר...
כתוב איץ אול פוקס, נכון? כך זה? לא, שי אמור לדעת.
לא, ככה זה הסתיים, that's our folks.
אוקיי.
הוא נכנס לתוך העיגול של וורנר ברדרס, ואומר, that's our folks.
הנה, אמרתי לך, אפשר לסמוך על שי.
כן.
anyway, זה, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, עם כל הכבוד שאני רוכש לתביעה, אני רוכש כבוד רב. תראה, צוחקים עלינו, עזוב שהם צוחקים בעולם, או צוחקים פה בינינו, מצחקקים, אבל העולם יצחק, כשהוא שומע שאנחנו במלחמה רב זירתית, it's all folks, that's all folks, זה מה שאנחנו מתעסקים, שואלים את השאלה הזאת, זה לא כל כך חשוב לשאול, להתעסק עם התקדים, האם סיכו חיובי הוא שוחד? האם היתר? זה מה שצריך לעסוק היום. את זה אנחנו מחויבים להזכיר גם ברגע.
אבל נניח באמת שהוא נתן בסרט של דיסני, באיזה ערב של דיסני, הוא נתן להם בובה של וורנר ברזרס, ושרה ביקשה בובה יותר גדולה. מה זה נותן לתביעה?
ועוד זה קרה ב-96-7, איך זה קשור למשהו?
זה לא קשור לכלום, דיברנו על נרטיב, זה הנרטיב שמתקבע, שאנחנו עוסקים בסדרות של דיסני.
אז האם זה מעיד על מצוקה ראייתית אמיתית של התביעה?
תראה, הם יכלו לרדת מהעץ יותר מפעם אחת, במהלך הדרך, בטח כאשר לפני כשנה וחצי השופטים ביקשו מהם, רדו מזה ותנסו להגיע להבנות, והם סרבו, זאת אומרת, יש מישהו ברקליטות. אני לא יודע כמה הוא מאמין בזה או לא מאמין בזה, אני חושב שיש ראיות לא רק להפרת אמונים, לעבירת השוחד. לעבירת השוחד.
יכול להיות שהמחליף של המחליף של בערב מיירה יגיע למסקנה אחרת.
מי זה יהיה המחליף של המחליף?
הוא לומד עכשיו כיתה ד' ואנחנו עוד לא יודעים. אנחנו...
תשמע, אני... תראה, בוא, אבל ברצינות אני רוצה להגיד משהו. החקירה נגדית זה שלב דרמטי במשפט. מי שמיומן בלהפעיל את הכלי הזה יכול להיות כלי משחית מאוד רציני. חקירה נגדית זה כלי יעיל מאוד למי שיודע להשתמש בו. באמת, זה נשק יום הדין בעולם המשפט. כל היתר זה אביזרי עזר, ואני לא יודע מה יונתן תדמור ויהודי תירוש הולכים לשאול, אבל אני מציע להתרכז בדברים מהותיים ופחות בכמה פעמים אמר העד לא זוכר.
אז תן לנו לסיום לקנה מידה, עורך דין אמיר, על מה אנחנו מסתכלים? עוד חודשים, עוד שנים, לאן המשפט הזה הולך?
אז אני אומר לך, תשמע, מי שאוהב את המדינה הזאת, צריך לעשות כל מאמץ להביא את המשפט הזה לסיום, כי הוא יימשך שנים.
מסכים.
כל חשבון שאתה לא תעשה, אתה תגיע למספר שנים, כשנתניהו יהיה בן 80, ואני לא יודע אם לא יהיה דיון נוסף, זה יביא אותנו לשנת, כשהוא יהיה בן 84, זה לא, זה מפלג, זה הורס את המדינה. משהו צריך לקרות כדי להביא את זה לסיום, אני לא, זאת אומרת, יש לי רעיונות, אבל אני לא אדבר עליהם כאן. אבל זה לא הולך להיגמר כל כך מהר, וכל יום שעובר, ואנחנו נבחן, האם כתבה מסוימת מתוך ה-330 ידיעות שפורסמו בוואלה, האם הם
כן,
היו בידיעתו או לא היו בידיעתו, האם הוא הפעיל את זה, האם הוא אישר את זה, האם הוא ביקש את זה או לא ביקש את זה, מה המשמעות של העדות שמיעה או לא שמיעה, של ניר חפץ או של מומו פילבר, האם הייתה פגישת התנאה, לא הייתה פגישת התנאה, מה המשמעות? אתה מבין, עולם המשפט, הטכנאות הזאת, הורסת את המהות, ואני מקווה שמישהו יבין את זה, ושנוכל להתקדם מעלה, בלי המשפט הזה.
עורך הדין ציון אמיר, that's all folks.
טרגדיה אמיתית, אתמול בבת ים, ילנה גלובסקי, בת 51, נרצחה אמש על ידי בעלה, לעיני ביתה, הבעל התבצר, הרוצח התבצר 9 שעות על גג הבית, לאחר מכן קפץ מהגג אל מותו, ואנחנו מבקשים את ניצב בדימוס חבר הכנסת יואב סגלוביץ' מיש עתיד, לשעבר סגן השר הביטחון פנים וראש אגף החקירות במשטרת ישראל, מבקשים את עזרתו ואת זמנו. חבר הכנסת סגלוביץ', שלום אדוני.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
אנחנו רואים את גל מעשי הרצח הזה בשבוע האחרון, גל נורא, 9 נרצחים, והוא בכל סדרות החברה, הוא ערבים ויהודים ועולים וותיקים ואימהות בידי ילדיהם, ואולי גם להפך, אולי המלחמה בפשע בחברה הערבית לא מספיקה, ויש משהו שהמשטרה יכולה לעשות אחרת?
כן, אני אומר גם אצלך, תקופה ארוכה, המדינה נכשלת בעניין הזה. צריך להסתכל, אנחנו עכשיו באמת אחרי סוף שבוע עם החג שהיה מאוד מאוד קשה, אבל תמיד זה עולה בפיקים, ואז גם זה עולה על סדר עם תקשורתי. ולקבל תמונה משמעותית על המצב, צריך לראות מה קרה בשנתיים האחרונות. ויש עלייה של 130% במקרי הרצח בחברה הערבית, וזה לא סתם.
כן.
הממשלה פשוט לא עושה, ויש מה לעשות, והדבר רק מסלים והולך. וחייבים לראות את התמונה הגדולה, ולצערי הרב הממשלה לא מתעשתת, אני אומר בכוונה הממשלה, כי
השאלה היא,
זה לא סיפור רק של...
השאלה היא, חבר הכנסת סגלוביץ', אם יש למשטרה, בטח בצוק העיתים שבו אנחנו נמצאים כולנו, עם כל האתגרים שיש למשטרה מימין ומשמאל, מכל כיוון נוחתת עליה משימה, להתמודד באופן מקיף ומשמעותי באמת בסוגיה הזאת?
התשובה שלי היא כן, ואני בכוונה דיברתי קודם כל לפני הכל על הממשלה. ברור לגמרי שהמשימות של המשטרה הן קשות ורחבות, אבל צריך מיקוד בהקשר הזה. ותראו, אני מדבר עכשיו על התקופה שהייתה דווקא לפני 7 באוקטובר. שנת 2023, השנה הראשונה לכינונה של הממשלה עד אוקטובר, הייתה קפיצה מטורפת בפשיעה. זה נבע בשל העובדה שהפסיקו את כל התוכניות שהיה לי חלק בהם, לפחות בממשלת השינוי. ואפשר לעשות, פשוט זה הופסק הכל, ואנחנו, אני בכלל לא מדבר, למרות שזה חשוב, על הדמות שמטפלת בזה היום. גם את זה אסור להתבלבל. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הושיב על כיסא השר לביטחון פנים. אדם לא קשיר, לא מתאים, גזען, שהוא פועל הכל כנגד החברה הערבית. אי אפשר, זה לא שאלה פוליטית במובן המפלגתי. כשרוצים לטפל בתופעה, ממשלה כולה צריכה להתגייס. ממשלת השינוי, אנחנו הוכחנו שאפשר. לצערי הרב, הכל הופסק. ואני מטריע על הדבר הזה מיום כינון הממשלה.
ואגב, מה חלקם של שני המפכ"לים, הזה הקודם וזה הנכנס?
אז אני אומר עוד פעם, אני, קודם כל בוודאי ובוודאי למשטרה יש חלק ויש תפקיד, אבל אני גם שהייתי בתפקיד הקודם לא הטלתי את כל האחריות על המשטרה. אני חושב שיש פה טיפול רוחבי שחייב להיות גם במניעת פשיעה, וצריך גם מיקוד ממשלתי. מה שאני עשיתי בממשלה הקודמת, זה היה תפקיד שלי לפחות שהוטל עליי, לרכז את הפעילות הכוללת גם המבצעית ולא רק המבצעית, אל מול הסיפור. ואני אומר עוד פעם, גם כאן, למרות התמונה הקשה, אני אומר שאפשר. עכשיו, זה לא ביום אחד, זה לא בצ'יק צ'אק, זה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל בשנת 2022 הורדנו ב-16%, לא רק בקרי הרצח, את הפשיעה באופן כללי, והיינו צריכים להמשיך עוד לעבוד שנים ארוכות קדימה לייצב את המצב. כי אי אפשר לתקן את הדברים האלה בצ'יק צ'אק, אבל כן אפשר לעשות את זה. הממשלה נמנעת מלעשות, בשלב מסוים אחרי שנתיים, כשהממשלה נמנעת, אתה אומר, האם זו כבר מדיניות? כן, זו מדיניות.
אז אם נניח שהטענה היא של השר לביטחון פנים ולממשלה בכלל לא אכפת ממעשה הרצח בחברה הערבית, אבל אנחנו ראינו את הגל הזה מגיע לתוך החברה היהודית על סדרותיה השונות, שם יש משהו לעשות?
עוד פעם, תראו, זה נורא עצוב לומר שאנחנו נזקקים בסוף, אני מסתכל על התמונה הרחבה. תראו, מי שחושב שפשיעה שנמצאת במקום אחד לא תגיע למקום אחר, הוא טועה. ואני אומר, עד לא הזמן מאוחר להתעורר, אבל צריך להתעורר באמת. תראו, אני צריך לתת אולי דוגמה שתמצית הכל. יום חמישי האחרון הייתה ישיבה אצל ראש הממשלה בנושא של הפשיעה בחברה הערבית, אחרי שהרבה זמן הוא נמנע מלעשות דבר כזה. קפצתי את המרבן ואמר, אני לא מוכן לשבת עם יושב ראש ועד ראשי הרשויות הערביות שיהיו שם, כי הוא כזה וכזה וכזה וכזה. עכשיו, אי אפשר לעשות את זה, ואני שם בצד את כל הוויכוחים הפוליטיים האחרים. אתה חייב את החברה האזרחית, את הרי השבת להילחם, ואני אומר לך שאפשר לייצר שיתופי פעולה, אבל אי אפשר לעשות את זה אם בן אדם מכריז בריש גלי שהוא לא מוכן לשבת עם האנשים, והוא, מה לעשות? לא אני אומר. בקולו הוא מעיד על עצמו כאדם גזען שלא מטפל בעניין. אתה לא יכול לתת לעבריין מורשע מטפל במאבק בפשיעה. זה פשוט לא הגיוני, נרמלנו כל דבר. ופה בהקשר הזה אני קיוויתי רק תקופה ארוכה לעמוד מחלוקות וביקורת קשה של הממשלה, ואני לא צריך להגיד לכם כמה היא עמוקה. אמרתי, בנושא הזה של מאבק בפשיעה, זה מעבר לסיפור של מפלגות פוליטיות. והממשלה לא עושה את המעשה. ועכשיו אני אגיד לכם משהו שהוא כאילו אנשים לא מבינים עד כמה זה משהו.
ויש לנו 20 שניות, אז...
אז 20 שניות, תגיד, לא מתמחרים אפילו, כמה זה נשמע נורא, את העלויות של הפשיעה על הכלכלה. ואני אומר לכם, זה גורם, אחד מהגורמים ליוקר מחד דברים נוספים. אני לא מדבר על תאונות דרכים, לא שאלתם אותי על זה. יש עלייה של 21% בתאונות קטלניות. יש עלייה של תאונות עבודה. חיי אדם הם שווים לפני הכל, צריך לשמור עליהם, זה אתגר ענק. אבל הם גם שווים למדינה. העלויות הנלוות על
פשיעה היא נורא. חבר כנסת יואב סיגלוביץ', תודה רבה לך. תם זמננו.
תודה רבה, שיהיה טוב.
תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום שני רומנו ואסף נבו, אחרי על השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל ירון זאבי, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, ואחרנו ספורט עם פרימו, ברקוביץ' ושרף. תודה רבה, שי.
תודה, אריה.